מכירים את המשפט, אם נשים היו מנהלות את העולם, ככל הנראה, הכל היה נראה הרבה הרבה יותר טוב. באיראן למשל, המחאות התחילו בשנה שעברה, זו הייתה מהסה אמיני, צעירה בת 22, שהוקטה למוות על ידי משטרת המוסר האיראנית. אמיני הפכה סמל למהפכת תקנות החיג'אב. אנשים הפכו באיראן מובילות המהפכה, הן לא נרתעות מהמאבק לרגע, נעצרות, לעתים גם נאנסות בכלא על ידי הסוהרים, ומוכנות לשלם את מחיר החופש. בימים האחרונים אנחנו שומעים על מאות תלמידות שהורעלו מעדים רעילים שחדרו לכיתות בהרעלה מסתורית. זה התחיל בנובמבר וזה הולך ומתפשט לפחות ב-30 בתי ספר. לכאורה המשטר היה רוצה לראות את בנות איראן משכילות, בפועל הן מפריעות למישהו, אבל כאמור שום דבר לא ירתיע אותן. ומהצד השני, אצלנו, בישראל, מחאת הנשים המפגינות בדמותה של השפחה, מהסדרה סיפורה של שפחה, צועדות בגלימות אדומות וכובעים לבנים ופנים מוסתרות, צועדות כבר 9 שבועות רצופים, שקטות וכנועות לכאורה, אבל השקט הזה מרשים ומאפיל על כל הצעקות. המיצג של השפחות הישראליות מכל המגזרים זוכה לתעודה גדולה בעולם, גם מהסופרת הקנדית מרגרט אטווד, שהסדרה נכתבה על פי ספרה מעשה השפחה. אטווד חיזקה את המפגינות בציוט שהעלתה ואמרה, תראו מה יכול לקרות כשקבוצה של גברים קנאים ודתיים משתלטת על השלטון. לא עוצרות, ממשיכות. בהצלחה לכולן.
עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
פתח של ממש לשחיתות שלטונית, כך הגדירה הבוקר היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה את הצעת החוק שאמורה לאפשר לנבחרי ציבור לגייס תרומות למימון הליך משפטי או רפואי. במקרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מדובר במימון משפטו לאחר שלא התאפשר לו לקבל את התרומות מבן דודו. עוד מעט נדווח על זה. ראשי הארגונים הכלכליים קוראים לראשי המערכת הפוליטית לפתוח מיידית במסע ומתן ל3 ימים בתוך 3 את ימי פורים, כדי לפתור את משבר המהפכה המשפטית. בבורסה היום עליות שערים של יותר מאחוז במדדים, הדיווח בהמשך. איפה הכסף? עורכת מלי בנימינוב, ואיפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינוב. על השידור איתנו בני שאולסקי, איפה הכסף? בשידור חי. גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, פותחים בכותרות. כאמור, לאחר ההסכמות על הסכם למגזר הציבורי במשק, קורא היום יושב ראש ההסתדרות לראש הממשלה להגיע לפשרות על הרפורמה.
ובאמת אני מצפה שגם המדינה יתחילו להבין שאפשר לשבת ביחד ולא לפלג. אתה מנהיג? תנהיג, כולם. נבחרת להיות ראש הממשלה של כולם. אני חושב שאפשר לייצר שיח עם כל השבטים של עם ישראל, על מנת לתת פה שקט ורגיעה שכל כך מגיעה לעם הזה היושב בציון.
ארגון מדף, ארגון הגג של המסגרות הפרטיות של אנשים עם מוגבלויות, מתריע היום שמשרד הרווחה לא עדכן את תעריפי שכר הדירה במסגרת התקציב של השנה הנוכחית, וקיים מחסור של 30 מיליון שקלים למסגרות פרטיות. יורם בקשלק, יושב ראש הארגון.
לצורך יישום החוק ולאור מחירי שכר הדירה שרושמים C של כל הזמנים, נדרשת תוספת תקציבית משמעותית, שנכון לרגע זה לא קיימת בתקציב משרד הרווחה, כפי שפורסם לאחרונה. בשם אלפי הדיירים שלנו, ששוב לא זוכים למענה ראוי, התרענו בפני המשרד שיש צורך בשינוי תריפי שכר הדירה שהמדינה מעבירה לנושא. ללא התייחסות תקציבית הולמת, לא ניתן יהיה לקדם את החוק החדש והחשוב כל כך. את המחיר ישלמו אלפי אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.
בית המשפט המחוזי בתל אביב החריג את ארגון חברות הניקיון ואישר להן להמשיך להעסיק את עובדיהם מבקשי המקלט והמסתננים ברחבי הארץ. עורך הדין ינקי פפר ממשרד מיתר ייצג את העותרים.
הראינו לבית המשפט את הנזק הגדול שיגרם לענף הניקיון, לעובדים ולציבור כולו, ובית המשפט אכן השתכנע שלא ניתן שלא לאפשר לחברות הניקיון להמשיך להעסיק מסתננים בתחום 17 הערים הללו, וקבע שהעסקת מסתננים ומבקשי מקלט בתחום הניקיון המוסדי לא תחייב רישיון מיוחד, ולא תהיה אכיפה כנגד חברות המעסיקות אותן. בצורה הזאת תוקנה אפליה, והציבור ניצל ממצב שלא יהיה מי שינקה את הרחובות ואת המרחב הציבורי כולו.
עד כאן הכותרות שלנו. אז נפתח בדבר הבא, בני הזוג נתניהו אמורים לטוס לרומא, ועד כה, שעות לפני סגירת המכרז, אף טייס אל על לא התנדב להטיס את בני הזוג. ניר דבורי שפרסם את הסיפור, כתב צבא וביטחון, פרשן חדשות 12. שלום ניר.
שלום רב.
שלום שלום, מה הפרטים?
ביום חמישי ראש הממשלה אמור לצאת לטיסה לרומא, והם כלשכת ראש הממשלה ביקשו את אל על, כמו בכל הפעמים של השנים האחרונות, אל על מטיסה את ראשי המדינה. הם ביקשו דגם של מטוס ספציפי, 777, בוינג, המטוס הגדול של אל על, צריך לומר, ולא דגמים קטנים יותר, שגם איתם אפשר לטוס. אגב, זה התעקשות של לשכת ראש הממשלה. אל מול הדבר הזה, אל על כמובן צריכה לאייש את צוות הטיסה, והיא לא מצליחה לאייש את צוות הטיסה נכון לשעה הזו, וזה קורה משני טעמים. הדבר הראשון קשור כמובן למהפכה המשפטית, ולאופן שבו הטייסים מחליטים לפעול אל מול מה שהם מזהים כמשהו שמסכן את הדמוקרטיה הישראלית, וזו אמירה שלהם. הדבר השני קשור לדגם הספציפי של המטוס הזה, ה-777. שהוא מטוס שיש מעט ממנו היום באל על, מעט טייסים שיודעים וקשירים להטיס אותו.
זה כמה עשרות, נכון?
ולכן יותר קשה מבין הצוות הזה למצוא את מי שבכל זאת יהיה מוכן, ולכן עדיין הדבר הזה...
כלומר, יש פה שילוב של שני דברים.
זה נכון. אני שומע שבסוף כנראה יצליחו לאייש את הטיסה והיא תצא לפועל, אבל זה לא עובר בלי המחאה הזו שאת רואה איזה רע שהיא עושה, בשעות האחרונות ומהדהדת, והאפשרות שעומדת מנגד, אולי חברה אחרת, אבל
זהו, אז השאלה היא ניר, בדיוק, זה, השאלה היא ניר, אם לישראל או להרקיע, יש 777.
אין להם, יש להם מטוסים קטנים, לא בטוח שלשכת ראש הממשלה תסכים למטוס קטן, ומי אמר שהטייסים שם לא יחליטו את אותה החלטה? אז אני לא יודע לומר את הדבר הזה. כך או כך באלעל עושים את כל המאמצים שהדבר הזה יוסדר ויסתדר, והם יוכלו להטיס בסופו של דבר את ראש הממשלה, ואנחנו נראה בשעות הקרובות או בימים הקרובים.
גם מבדיקה שעשתה המערכת שלנו, באלעל נעשים כרגע ניסיונות לאייש את הטיסה הזאת, ורק נאמר, ניר דבורי שמחברת אלעל נמסר, נושא איוש טיסת ראש הממשלה טרם הסתיים, בין היתר בשל מיעוט טייסים קשירים בצי 777, כמו שאתה אמרת, אנחנו פועלים לאיוש טיסה זו, וטיסות נוספות שטרם אוישו, כלומר הם כורכים הכל ביחד, זאת בהתאם לנעולי החברה, כפי שעשינו אין ספור פעמים בעבר, לאורך שנות קיומה של המדינה, הטיסה חברת אל על את ראשי המדינה למשימות מדיניות חשובות, והיא תוסיף לעשות כך גם בעתיד ככל שידרש, ובאמת אפשר לטוס במטוס יותר קטן, אם זה יסתדר ויתאפשר, אז יש פה...
זה נכון, גם העלויות שלו יהיו נמוכות בהתאם.
ממש. ניר דבורי, תודה על הסיפור הזה, ועוד עדכונים יבואו מן הסתם בהמשך. תודה רבה, ניר.
תודה.
שלום, שלום. שלום, צביק אזרחי, פרשן בכיר וכתב כלכליסט.
שלום, ענת.
שלום, שלום. טוב, ועדת שרים אישרה את הצעת החוק שתאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לגייס תרומות למימון המשפט שלו. מדובר בהלוואה שניתנה, כביכול הלוואה, על ידי בן דודו מיליקובסקי, והיה סביב זה סיפור שלהם. עכשיו זה מגיע להצבעה. בוא תזכיר לנו בדיוק על מה אנחנו מדברים.
מדובר על הצעת חוק שהגיש חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שקובעת שנבחר ציבור בעצם ובני משפחתו, עם הדגש על בני משפחתו, יוכלו לגייס תרומות מהציבור למימון הוצאות משפטיות והוצאות רפואיות. עד היום נבחר ציבור יכול לגייס תרומות לשני היעדים הללו, אבל רק עבור עצמו. כעת בעצם יש כאן הרחבה של כל העניין הזה, שניתן יהיה לגייס תרומות עבור הוצאות משפטיות ורפואיות של בני המשפחה. עכשיו, כיום, שר או ראש ממשלה או סגן שר שמגייס תרומות ליעדים הללו, צריך את אישור של ועדת ההיתרים הפועלת ליד משרד מבקר המדינה.
וגם סביב ועדת ההיתרים היה סיפור גדול שנסחב ונסחב, ודחו אותו כמה וכמה פעמים.
נכון, ובגץ קבע שבעצם רק באוקטובר האחרון, שראש הממשלה חייב להחזיר את 270 אלף דולר לעיזבון של בן דודו נתן מילקובסקי, זכרונו לברכה. עכשיו, צריך לזכור שבשנה שעברה, ביוזמת העיתונאי אינון מגל, גויסו כ-4 מיליון שקל מימון המונים לכיסוי הוצאות המשפט של בנימין נתניהו. עכשיו, ברגע שהצעת החוק הזאת תעבור, מחר בקריאה הטרומית, וככל הנראה, עד לחג הפסח עם סיום כנס החורף בקריאה השנייה והשלישית, לא רק ראש הממשלה, אחד, אפשר יהיה להעביר לראש הממשלה את ה-4 מיליון שקל האלה, אפשר כנראה יהיה למחוק את החזר התשלום לעיזבון של בן הדוד, אבל גם ניתן יהיה לגייס תרומות עבור הוצאות משפטיות של שר ויאיר נתניהו, ככל שזה יתבקש.
כלומר,
זאת אומרת, יש פה הרחבה של כל העניין הזה, כל זאת בלי צורך באישור כמובן של ועדת היתרים.
עכשיו, זה אפשר לקרוא לזה חוק נתניהו, אבל בעצם זה הוצאות, מימון הוצאות רפואיות והוצאות משפט של אישי ציבור בכלל. כלומר, זה פותח כאן פתח הרבה יותר רחב.
נכון, אבל צריך לומר שמדובר בעצם בחוק פרסונלי, כיוון שיש פה בעצם על השולחן הסוגיה של המימון של נתניהו, ולכן בעצם החוק הזה אומנם הוא חוק כללי שחל על כל נבחרי הציבור, אבל אני חושב שמי שיהנה ממנו, אגב, זה גם יהיה חבר הכנסת דוד ביטן, שגם היום כבר גייס כספים, כבר גייס בעבר כספים למימון הוצאות משפטיות שלו.
כלומר, אבל רגע, אז מה שאתה אומר שבעצם הוא יוכל לקבל רטרואקטיב את הכספים שהוא היה אמור לשלם, אני לא בטוחה שנתניהו שילם, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, אבל אולי ביטן כן.
אני מניח שהעניין הזה יחודד במהלך החקיקה כדי שאפשר יהיה לקבל את הכספים אחורה.
כלומר, גם אם הוא שילם, הוא יקבל בחזרה.
תרומות לכיסוי כל הוצאות המשפט. אני מניח שכל הנושא הזה יחודד כשהחוק יידון ספציפית בתוך ועדת הכנסת.
אוקיי. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. תודה רבה, צביקה.
תודה רבה.
עורך הדין דוקטור אליעד שרגא מצטרף אלינו, יו"ר התנועה לאיכות השלטון. שלום אליעד.
שלום ענת.
מהלך החקיקה החדש הזה הוא בעצם פועל יוצא של הבג"ץ שאתם הגשתם בשעתו, נכון?
כן, ענת, לצערי הרב, התרללת והטרפת מבית מדרשו של הליכוד רק נמשכת כל בוקר חוק חדש, כל בוקר סיפור אחר. אכן, לפני כ-3 חודשים בית המשפט העליון קיבל את העתירה של התנועה לאיכות השלטון והעתירה של טוהר המידות על כך שנתניהו צריך להחזיר 270 אלף דולר שהוא קיבל כמתנה מבן דודו.
אגב, מישהו יודע אם הוא החזיר או לא החזיר, או שזו שאלה מיותרת?
לא, תראי מה קרה, תראי מה קרה פה, תראי, זה פשוט לא להאמין.
אוקיי, תסביר.
הוא אמור להחזיר את ה-270 אלף דולר. זאת הנחיה כבר מ-2018 ענת של ועדת היתרים, כן? שבמשך שנים הוא גרר אותה ונאלצנו ללכת לבית המשפט העליון כדי לאכוף את ההחלטה של ועדת היתרים. הוא, כשהוא קיבל את פסק הדין של בית המשפט העליון, הגיש בקשה לדיון נוסף, נדחתה, ואז הוא הגיש בקשה לדחייה ב-100 ימים לביצועו של פסק הדין, שאני כתבתי לבית המשפט העליון ששוב הוא למעשה עובד עליכם בעיניים, בדיוק זה מה שקרה, הוא אצרץ והלך לתקן את חוק המתנות.
כלומר, באמצעות חבר הכנסת עמית הלוי, והנה הגענו עד הלום.
הוא עומד שם מאחורה ומושך פעם.
אוקיי, עכשיו מה המשמעות של אליעד שרגא, מה המשמעות לכך שהיועצת המשפטית מתנגדת לחוק התרומות?
היועצת המשפטית מתנגדת, ברור, כי זה עוד חוק מושחת. זה לקחת את חוק המתנות, שכל תפקידו של חוק המתנות זה למנוע מנבחרי ציבור לקבל טובות הנאה, כי ברור שפעם אתה נבחר ציבור, כולם רוצים לרצות ולתגמל אותך. והחוק הזה במשך 75 שנה מנע מנבחרי ציבור לקבל טובות הנאה. כמובן שנתניהו הלך עכשיו ורוצה לשנות את החוק כך שהוא בקסות הזאת של כל הסיפור המשפטי שלו ועניין רפואי, הוא למעשה פותח ומרחיב וחזיק, כך שאנשים יוכלו על הבסיס הזה כן לקבל תרומות
מאחוז. ועכשיו, בהנחה, אבל בהנחה, עורך הדין אליעד שרגא, שהכנסת מאשרת את, את החוק הזה, אז תגישו בגץ על הבגץ?
ברור כלומר... שנגיש בגץ, ברור, את בינה, זה הרי כאילו, זה כבר נכנס לסרט נע. אין יום שעובר פה חוק לא חוקתי, אין יום שלא עובר פה חוק מושחת, שהיועצת המשפטית לממשלה, ואני לא ראיתי בחיים, אנחנו כל כך הרבה שנים במבצוע, לא ראיתי סדרה כל כך ארוכה של החלטות של היועצת המשפטית לממשלה שמתנגדת לחוק אחרי חוק. היא אומרת מפורש, דוקטור לימון כותב, החוק הזה הוא חוק מושחת. החוק הזה הולך לפגוע אנושות בתואר המידות. למה אתם מעבירים אותו? אז התשובה תצטרך להינתן בבגץ, אבל כמו שאמרתי, נעשה כל יום, רגע רגע,
וזה מה שנקרא, כמו שאומרים ביידיש, אז היא אמרה, זה הכל.
לא, היא אמרה, זה לא אומרים ביידיש, אז היא אמרה.
לא, אבל זאת המשמעות, זאת המשמעות.
לא, אני מאוד מקווה שדווקא האמירה המאוד בחרצת של היועצת המשפטית לממשלה, תקלה לשופטים לבטל גם את החוק הזה, אבל...
מאה אחוז, אבל אז, ואז כשתבוא פסקת ההתגברות, מה יהיה?
אני מקווה שגם אותה הם יבטלו.
טוב, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה. דוקטור אליעד שרגא.
אנחנו עוד שלושה שבועות שם.
טוב, אני מודה לך. תודה רבה.
תודה, יקירתי.
יו"ר התנועה לאיכות השלטון, תודה רבה. אנחנו מכירים את מצב המשק לאחרונה, שומעים יותר ויותר על כך שיש קיפאון מוחלט, דחיית פעילויות, השקעות, רכישות, והארגונים הכלכליים בתגובה קוראים לראשי המערכת הפוליטית לנצל את הפסקת הפעילות הפרלמנטרית בכנסת לשלושה ימים בגלל פורים ולפתוח מיד במסע ומתן לסיום המשבר של ההפיכה המשפטית. עורך הדין אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר וגם לשעבר, וזה חשוב לצורך שיחתנו, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט. שלום מר לין.
שלום ענת.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל מדובר בשלושה ימים. אז תגיד לי, מה אפשר להספיק בשלושה ימים עד שמתיישבים, כבר קמים והכל נגמר, ויש מסיבות וחגיגות ואנשים רוצים טיפה לנוח?
מה שאפשר להשיג באמת בשלושה ימים זה התחלה של שני הצדדים בכנות לניהול מסע ומתן.
האם אתם בדקתם את זה?
לא סיכום.
אוקיי, לא, זה ברור שלא, אבל האם בדקתם, לפני שהוצאתם את ההודעה הזאת, האם בדקתם אם יש איזושהי נכונות לפחות להקפיא את החקיקה כי הכנסת לא עובדת לשלושה ימים, ואז יבואו פוליטיקאים משני הצדדים וישבו?
תראי, אנחנו דיברנו על כך שבאים ויושבים ביחד בלי תנאים מוקדמים. אני מבין שנציגי האופוזיציה אינם מוכנים לבוא ולשבת בלי תנאים מוקדמים. הם אומרים, אנחנו רוצים כל הכל לדעת שהחקיקה נעצרת.
אוקיי, נכון.
זה התנאי שלהם.
זה מה שהם אומרים.
אבל, נכון. אז אני יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם טועים. לדעתי, ברגע שהולכים אל הנשיא ומתחילים בדיון, בוודאי שצריך להפסיק את החקיקה. כי אחרת זה לא דיון רציני. כשאתה בא ויושב בדיון מתוך כנות ורוצה באמת לנהל דיון, להגיע להסכמות, אתה לא יכול במקביל להמשיך בהליך ולקידום החקיקה.
האם עורך הדין אוריאל לין, השלושה, נגיד שאנחנו מגיעים לשלושה ימים האלה, שזה כבר, זה תכף, האם אחרי זה לא תבוא הקואליציה ותגיד, אוקיי, בסדר, שלושה ימים ניסינו, ממשיכים הלאה והולכים עם הראש בקיר?
ענת, זה לא יהיה רציני, הרי כולנו מבינים שזה לא רציני. הרי ברור דבר אחד, שהשלושה ימים האלה זה כדי ליצור את הפלטפורמה שבה אפשר באמת לנהל מסע ומתן. לא להגיע לסיכומים ולומר, נכשלנו, אני אמרתי כך, הוא לא הסכים. זו לא הכוונה. הכוונה היא כמובן ליצור פלטפורמה מתוך כוונה להיכנס למסע ומתן, שלפי דתי יכול להימשך גם חודש. מה זה משנה כרגע? זה לא חשוב כמה זמן, צריך להיות תקופה זמן סבירה כמובן. תקופה זמן סבירה לפי דעתי זה חודש ימים.
אתה מדבר עם גורמים משני הצדדים?
לא.
וקיבלת...
אני הייתי...
קיבלת איזשהו פידבק? אני יודע, תכף נדבר על זה. אבל קיבלת איזשהו פידבק מאיזשהם גורמים פוליטיים? כבר שאלתי אותך.
הגיעו אלינו אינפורמציות, אני מתכוון כרגע למעסיקים, שדווקא סביב ההצעה שאותה הציע המתווה, נשיא המדינה, יש שיחות שמעידות על רצון טוב, לאו דווקא עדיין של נציגי הקואליציה.
כן, שזה, נכון, שזה מתנהל כבר לא מעט זמן. עכשיו, לפני שאנחנו מדברים על, על הרי זה גם נוגע לך אישית, וזה סיפור, זה סיפור לא פשוט, אבל בוא נדבר רגע על הנזק למשק לפני זה. מה הנזקים המצטברים? כבר אמרתי קודם שיש קיפאון במשק, שדוחים עסקאות ופעילויות. מה אתה יודע על הנזק למשק המצטבר עד כה?
ענת, אנחנו מייצגים בארגון שלנו, לשכות המסחר, את היבואנים, את הסיטונאים, את הקמעונאים, והרבה מאוד מענפי השירותים. במגזר הזה שאותו אנחנו מייצגים ואני מייצג, לא הייתי אומר שיש קיפאון, הייתי אומר שיש חששות כבדים. אף אחד לא סוגר את העסק שלו, זו הפרנסה שלו, הוא בנה את זה, הוא לא יחסל את זה, הוא לא ירוס את זה. אבל מה? הוא יחשוש מאוד לבצע השקעות חדשות. זו הבעיה המרכזית. הבעיה המרכזית במגזר שאותו אני מייצג, אני לא רוצה לדבר כרגע על מקרו-כלכלה וכל הדברים. היו הרבה ניתוחים בעיתונות ושמעתם על זה הרבה מאוד. I don't want to pretend, אני לא רוצה להעמיד פנים שאני מקרו-כלכלן וכל הדברים.
בסדר,
אבל אני אומר, במגזר שאותו אני מייצג, אין סגירת עסקים, יש חששות כבדים מאוד, דאגה כבדה שתמנע השקעות חדשות.
כלומר, אתה לא יכול לעמוד את זה עדיין בכסף.
לא, אני לא חושב שיש... לא חושב שיש מישהו שמסוגל בכלל.
תשמע, אני שוב מזכירה את זה שהיית בזמנו יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ביחד עם דן מרידור, ובדיוק אז, בתקופה הזאת, עברו כל החוקים שעליהם היום דנים, ועל זה כל המהפכה הזאת נבנית. מה אתה חושב כשאתה רואה, שומע את כל הסיפור הזה?
ענת, תראה. אני מוכרח לומר לך, אני הצלחתי לנווט 95 חוקים. מתוכם חוקים מאוד מרכזיים, כמו בחירה ישירה לרשות הממשלה, חוק יסוד ממשלה מורחב, צמצום הקלנטריזם, כבוד האדם, חופש העיסוק, כן. עוד לא מניתי את כולם.
נכון.
חבילת חוקים ששינו את השיטה הפוליטית. ואני מדבר כרגע מתוך ניסיון אישי, למה כואב לי כאן הדבר. כשאני נבטתי את כל החוקים האלה, זה לא היה קואליציה מול אופוזיציה. זה היה דיון רחב בין כל המפלגות בבית. ישבנו ביחד ודנו באופן ישיר לגופו של עניין. עכשיו, אני לא אומר כרגע שלא צריך לצמצם את מה שאנחנו קוראים כוח הביקורת.
אבל כשאתה רואה, אוריאלין, את ההריצה הזאת, דוהרים לתוך
קיר... אז אני אומר, זו שקיעה חמורה. אני אמרתי את זה מהיום הראשון. ככה לא מעבירים חקיקה ולא חקיקה שיכולה לשנות את פני המדינה.
כלומר, אתה אומר, יש, זהו, יש מקום לפשרות, אבל לא ככה. כלומר, זה הולך, אתה מצטרף למי שקורא לזה שינוי משטרי?
תראי, זה יכול לעלות לכדי שינוי משטרי, בהחלט כן. אם אנחנו עושים את הפעולות הבאות, שבעצם מבטלים בפועל את הביקורת השיפוטית, בפועל אני מדבר כרגע, לא בתיאוריה, מונעים בכלל אפשרות של ביקורת, של מעשה, של סבירות המעשה, ונוסף על כך מינוי שופטים על ידי הפוליטיקאים ככוח מכריע, כל זה ביחד יכול להוליד שינוי משטרי.
וכשבסוף נגיד זה מגיע לכנסת, ואז הולכים לבית המשפט העליון, ואז בגץ פוסל את זה, לאן אנחנו הולכים?
תראה, אני שוב אומר, מה שנוגע, קודם כל אני לא בטוח שבגץ יפסול את החקיקה הזו, הרבה אנשים שמתנגדים לרפורמה תולים תקוות יתר בכך שהבגץ יפסול את החקיקה, זה לא כל כך פשוט כפי שמתארים.
זה טיעון שעוד לא שמעתי.
זה גם לא מובן מאליו בכלל, זה לא מובן מאליו, זה לא הדרך, הדרך הנכונה היא כרגע ליצור את אותו דיון שונה ומשותף בתיקונים האלה, ואינני אומר שאין צורך בכלל בתיקונים. יש מקום למספר תיקונים, לא לדבר שבממדים של הפיכה.
נשיא איגוד לשכות המסחר, עורך הדין אוריאלין, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. עמית גריידי הוא ממונה חוק המחר במשרד הבינוי והשיכון, שלום עמית. אנחנו מדברים על כך שאתם הטלתם כנס כספי כמעט בגובה של 5 מיליון שקלים על חברת ברכת השמש בגלל גביית כספים מעשרות רוכשים בניגוד לחוק, עם מתן ערבויות לכספי הלקוחות וכו'. בוא תסביר לנו קודם כל במה מדובר.
אז חוק המכר עוסק בכל כל מה שקשור להגנה על כספי רוכשי דירות. הוא קובע שכאשר מוכר דירה גובה מרוכש דירה כספים העולים על 7% משווי הדירה, הוא חייב לספק לו בטוחות. בטוחות זה יכול להיות ערבות בנקאית, פוליסת ביטוח, הערת עזרה. במקרים שבהם אין ערבויות כאלו, אנחנו נכנסים, חוקרים, ואם אכן מגלים שהפרת החוק נעשתה, מטילים את העיצומים הכספיים הקבועים בחוק, וזה מה שקרה גם בפרויקט הזה.
אני מניחה שזה לא פעם ראשונה שאתם נתקלים בסיפור כזה.
בצערי זה לא פעם ראשונה, בשביל זה היחידה פה קיימת במשרד הבינוי והשיכון, אנחנו בעצם מייצרים את האכיפה, את ההרתעה בנושא הזה, ופועלים בכל מקום שבו כספים נמצאים בסיכון, כספי רוכשי דירות כמובן.
עכשיו, איפה הלקוחות בסיכון, בסיפור הזה? איזה נזק נגרם להם? מה הזכויות שלהם? תכניס אותנו קצת לתוך, קצת יותר לנבחי העניין, שאולי יש עוד לקוחות בסיטואציה כזו, שרוצים בהחלט ללמוד מהמקרה הזה.
אז באמת צריך לשים לב שכשאתה כרוכש דירה מעביר כספים לרוכש דירה, אז אתה צריך לוודא שהחוק באמת מגיע אליך בזה שאתה מקבל את הבטוחות המגיעות לך. דרך אגב, כשדברים משתבשים בדרך בפרויקט נדלן, מאוד קשה להתאושש מזה. כלומר, אותם רוכשים בפרויקט הזה, אני מאוד מקווה שאיכשהו בסוף נצליח לעזור להם, אבל בסוף כשפרויקט קורס והיזם קורס, קשה להביא את הכספים חזרה, וכספים שלא נמצאים, שאין להם בטוחות, גם הולכים הרבה פעמים לפח, ממש ככה.
שזה בעצם הם איבדו הכל, כלומר זה אנשים שאוספים כסף בקושי, עד שהם מגיעים לדירה, אנחנו יודעים מה קורה במדינה, והשאלה היא, מה הלאה? כלומר, איך מונעים מצב שלא יקרה כזה עוד פעם?
אז דבר ראשון, מאוד מאוד מומלץ ללכת לעסקה הכי משמעותית בחיים של הישראל הממוצע,
נכון.
ללכת עם עורך דין, שידע שהזכויות שלך כרוכש דירה, עומדים עליהם, מביאים לך את הבטוחות על פי חוק, ושהכספים שלך בטוחים בדיוק במקרים האלה שקורים כשלים בפרויקטים, אז החוק נכנס לתוקף בעצם ומגן עליך. אז באמת הדבר הראשון שהכי חשוב זה ללכת עם עורך דין. אבל גם אם לא הלכת עם עורך דין, רגע לפני שאתה מעביר כספים לכל לרוכש דירה, למוכר את החוק. החוק הוא לא ארוך, הוא מאוד קצר, אפשר להבין אותו גם בלי הסקלה משפטית יותר מדי, ותדע מה הזכויות שלך כרוכש דירה.
אוקיי, עוד כמה עצות?
כן, אז אנחנו מכירים כל מיני שיטות לעקוף את חוק המכר, לפחות שמוכרים שמנסים לעקוף את החוק. לדוגמה, נתקלנו בהלוואות עוקפות מכר, כל מיני מקרים שבהם אתה מגיע לרכוש דירה, ואז המוכר אומר לך, במקום לעשות הסכם מכר, בוא נעשה הסכם הלוואה בינינו, ובסוף אני אתן לך דירה, במקום להחזיר לך כסף על... תראו, כשאתם הולכים לקנות דירה, תחתמו על הסכם מכר, לא הסכם הלוואה, ולא הסכם אופציות למיניהן, ולא שום דבר כזה. תחתמו על מה שבאתם לקנות.
זה הסיפור, זה הכי חשוב.
ממש ככה.
בין לקוח לבין המוכר לבין הקונה. עמית גריידי, שלא יהיו עוד כאלה, אבל אתה אומר שזה לא המקרה הראשון לצערנו, מכירים את הפטנטים הישראליים, למונוי על חוק המחר במשרד הבינוי והשיכון. תודה רבה.
בבקשה.
שלום, שלום. עוד חידוש של בנק דיסקונט הפעם, שמודיע על שיתוף פעולה והקמת חברת פינטק חדשה, דיסקונט עם חברת הטכנולוגיה הבריטית איזי בוב. אנחנו רוצים לשמוע מברק נרדי, סמנכ"ל כספים ואסטרטגיה בבנק דיסקונט, מה זה בדיוק. שלום ברק.
שלום ענת.
שלום, שלום. טוב, תסביר לנו על מה אנחנו מדברים.
קודם כל, תודה שאתם מארחים אותי. דיסקונט ואיזיבוב, כמו שאמרת, הודיעו היום על הקמת גרינלנד, שגרינלנד זה חברת פינטק, מתן אשראי בתהליך דיגיטלי, מלא ומהיר, שמיועד ללקוחות כל הבנקים. הפלטפורמה של גרינלנד התבסס על טכנולוגיה מאוד מתקדמת של איזיבוב, שפועלת בהרבה מאוד בנקים בעולם. הבשורה של גרינלנד זה שהיא תציע פתרונות אשראי גם לצרכנים, גם לעוסקים מורשים, גם לעסקים קטנים. הפתרון שלה ייתן מענה לצרכים מרכזיים של הלקוחות היום, לדעתנו לא מקבלים מענה ראוי.
למה אתה מתכוון? כי אין לנו הרבה זמן, אז בוא תפרט, שנבין מה ההבדל.
כן. אחד, הדבר הראשון, התהליך יהיה דיגיטלי מקצה לקצה. יתחיל בדיגיטל, יסתיים בדיגיטל, בתהליך מאוד ידידותי, נוח ומהיר. דבר השני, שלא פחות חשוב, שגרינלנד תאפשר שהאשראי הזה יונגש ללקוח בזמן שהם זקוקים לו, ובמקום שבו הם נמצאים. אני חושב שלא פחות חשוב משני הדברים האלה, שהפלטפורמה של גרינלנד תאפשר מעבר מעולם מאוד גנרי שקיים היום, שרוב נותני האשראי מתאים מוצר מאוד גנרי, למוצר שגמיש ומותאם לצרכים השונים של לקוחות מגוונים.
אתה מדבר נורא כללי, אז אני רוצה בבקשה ברק נרדי שתסביר לי קצת יותר ספציפי, לקוח בא, או שהוא לא צריך לבוא, שהוא עושה את הכל דיגיטלית, הוא לא צריך לראות בכלל בנקאי, נכון? כלומר, בוא נתחיל מההתחלה, איך יוצרים את הקשר ואיך מגיעים לדבר הזה?
אז קודם כל, כמו שאמרת בצורה נכונה, הלקוח לא צריך לבוא לשום מקום. התהליך דיגיטלי, הלקוח יכול לשבת בקורסה בבית שלו ובערב, לקחת הלוואה. יותר חשוב מזה, אני חושב, שזה גם נמצא איפה שהלקוח נמצא בכל מקרה. היום לקוחות נמצאים בכל מיני פלטפורמות. אני אתן דוגמה, זה קצת לרדת שלא יהיה 100,000 רגל באוויר. דוגמה, אמהות צעירות, יולדות. יש קהילות של נשים צעירות, של יולדות, ששם הן נמצאות ומקבלות כל מיני הצעות מגוונות סביב הצעות מסחריות ודברים אחרים. אחד מהצרכים שיש לאימהות צעירות, כשמסתיימת חופשת הלידה, ונגמר מענק הלידה, לפעמים מערכות החופשה, ויש להם צורך לאשראי, הם יוכלו לקבל בפלטפורמה שבה הן נמצאות, וגם ככה נצפות לידה.
את זה הבנתי, אבל מה קורה עם האימא של היולדת? כלומר, אתה יודע שיש הרבה מאוד אנשים מבוגרים שאין להם בכלל רצון להתחיל להיות נגישים לדיגיטציה וכל זה, קצת מסבך, כלומר, הבנקים הולכים קצת לרעת הלקוחות בשנים האחרונות. מצד אחד זה מצוין, כלומר, זה מעולה ודיגיטלי וזה, וכל מי שיכול מעולה. מה עושים אנשים באמת מבוגרים שלא יכולים?
היום חלק גדול, גם אנשים מבוגרים נמצאים בדיגיטל, צורכים שירותים דרך הדיגיטל, ואני חושב שבמקרה הזה נותן להם מענה מאוד טוב. אנחנו מוצאים, דרך אגב, זה מיועד הרבה מאוד לעסקים קטנים ועוסקים זעירים ופרילנסרים. נכון להיום במערכת הבנקאית לפעמים מקבלים שירות לא מספיק טוב, ויש להם צורך דווקא בערב שנגמר יום העבודה, ויש להם טיפה זמן פנוי, אז לקחת הלוואה, אבל אז הם מוצאים את עצמם שסניפי הבנק סגורים, אין להם לאן ללכת. נוח להם דווקא בערב לשבת בבית ולצרוך את ההלוואה. אז אני חושב שהדיגיטל נותן מענה מצוין לאוכלוסיות רבות ומגוונות, שהיום היעדר שהוא דיגיטלי פוגע בהם. נכון שיש אוכלוסיות מסוימות שהן לא דיגיטליות, דרך אגב, אוכלוסיות שרופות ומסתמתמות.
לצערנו הרב.
הבנקים המסורתיים כנראה יתנו מענה.
צריך להתחיל לחשוב עליהם, כי הן מצטמצמות, אבל הן גם יודעות לחיות הרבה מאוד שנים. תגיד, מתי זה מתחיל ברק?
אז היום הכרזנו על זה, אנחנו צריכים עוד לקבל כמה אישורים, אישור בנק ישראל וכמה דברים נוספים. אני מקווה שבהמשך השנה, בהמשך השנה הזאת, נוכל להיות באוויר עם הצעת ערך מאוד אטרקטיבית, לקוחות מאוד רבים ומגוונים.
כן, כלומר זה לא מהיום להיום. ברק נרדי, סמנכ"ל כספים ואסטרטגיה בדיסקונט, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום, להתראות. הגענו לבורסה, שלום תמיר שפירא, מנכ"ל איילים קרנות נאמנות. שלום תמיר.
שלום ענת.
מה קורה אצלנו? הגבנו יפה למה שהיה בסוף השבוע בוול סטריט, ואיך זה הסתיים בסופו של דבר?
נכון, פתחנו את השבוע עם יום ירוק בבורסה בתל אביב, עם עליות שערים נאות במדדים המובילים, למעט מדד הבנקים שירד היום כ3%. מחזורי המסחר היו נמוכים, הסתכמו ב-600 מיליון שקלים, שזה אופייני לימי ראשון. מדד תל אביב 35 עלה כ9%. תל אביב 90 זינק עם עלייה של כ1.6%, ומדד תל אביב 125 רשם עלייה של כ1.1%. הדולר, לא היה היום מסחר בדולר, והשער היציג שנקבע ביום שישי עומד על 3.66 שקלים.
100%. עכשיו, בוול סטריט היו עליות יפות ביום שישי, והיו שם גם כמה נתונים טובים, שאתה יכול לומר לנו עליהם משהו?
נכון, אז בסך הכל אנחנו רואים אחרי תקופה שבאמת היו חששות מאוד גדולים מהאינפלציה, ובאמת הנגיד של הבנק הפדרלי שם באמת נוקט גישה מאוד חזקה לטיפול בנושא, ראינו שהשוק חשש מזה תקופה ארוכה, אז עכשיו בעצם יש ככה קצת נתונים שמראים שיש איזה קצת יותר רעתה, ובאמת זה דברים שיביאו להפחתה ואפילו לעצירה בעליות הריבית, דבר שנותן תקוות מאוד גדולות למשקיעים בשווקים.
מה קרה למניית דלק היום אצלנו שעלתה מאוד יפה?
אז ככה, מניית דלק היא זינקה היום כ6% על רקע כניסתה של חברת הבת, איתקה, למדד הפוצי 250 בלונדון, שנחשב לאחד המדדים החזקים בעולם, והכניסה שלה למדד היא תגדיל משמעותית את הסחירות במניה, והיא עשויה לייצר ביקושים של קרנות צהל שעוקבות אחרי המדד, וזה בהחלט בשורה טובה למניית קבוצת דלק.
נדמה לי שראיתי היום שיש התעניינות גדולה בסקטור של הביוטק, וזה למה?
הביוטק זה עוד פעם, זה סקטור שכרגע נמצא באיזה סוג של תנופה, של חדשנות, זה משהו שמסקרן המון ובעצם יוצרים שם המון פיתוחים שיכולים להוות עניין
להשקעות עתידיות. כי זה גם סקטור בסוג של סיכון, כלומר, זה לא...
נכון.
זה
נכון,
לא משהו סולידי.
אבל זה בדיוק כמו שהיה, בתחילתו של, ה-IP עם ההייטק, אז... נכון להיום יש המון חדשנות ופיתוחים שכרגע הם בקנה, וזה משהו שיכול לצבור בתאוצה ברגע כן. שירו שם הצלחות בעתיד.
תמיר שפירה, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום שלום, להתראות. אנחנו סיימנו כאן, איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, ולשידור איתנו בני שאולסקי, בדיגיטל רון שהין, ירון זאבי ועמיתי דואק. אני אהיה כאן מחר ב-4. בן כספית ואריה אלדד, חבריי, עכשיו השידור שלכם, שלום.
שלום, ענת, שבוע טוב.
שבוע טוב, יש איזה משהו שאריה רוצה להצחיק אותי אולי?
מה להצחיק? הבורסה ירוקה, אין מה לצחוק.
כי הוא ניסה ביום רביעי, וזה... איבדתי את ההומור, כאילו.
חייב להגיד לך שגם אני, וזה לא קורה לי הרבה. אני אגב קיבלתי החלטה לא לחגוג את פורים, כי אין לי את המצב רוח לזה, אבל אם...
מגיע להם, מגיע להם, היהודים האלה. אנחנו לא נשתתף בשמחה שלהם.
אריה חייב.
אריה חייב, והוא יחגוג, והכל בסדר. טוב, חברים, קחו את זה מכאן.
תודה,
תודה רבה.